חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
היום שישי, מה שלומכם? אני חזרתי מהודו. הייתי בהודו פעם ראשונה בחיי, אחרי שבמשך שנים זה משהו שהיה נראה לי לא אופציה. לא יודעת, נתפס אצלי אפילו כמקום שהייתה לי סלידה מסוימת, לא יודע, ריחות, אולי לכלוך, לא מסט. אבל לפני שנתיים למדתי רפואה אירוודית, ובכלל גם עברתי דרך, ואיכשהו הודו נראתה לי יותר מתמיד מקום מרתק, מסקרן, והבשילו התנאים, ונסעתי לדרום הודו, נחדתי בקוצ'ין, והיה מדהים. פשוט היה מדהים, בלעתי, גמתי את המראות, את הנופים, בעיקר את האנשים, את הבלגן, כן, וגם את הריחות. הייתי במקומות הארדקור של ביוב זורם, ריחות, כן, דמיינו אישה שתפסה את האח בראש ביד, והופ, דרך הזנב, השליחה אותו אל הים, גם זה היה שם. אבל המון המון טוב בעיניים וטעמים, אימא לאבא להכל כזה ספייסי, התה ספייסי, טעים, מסאלה צ'אי. וזה היה מדויק, ונתתי זמן, והקשבתי, וגם לעצמי, יש משהו בטיול לבד שמאפשר לך להיות מאוד מאוד מדויק, כי בלי לשים לב שאנחנו מטיילים עם אנשים, הרבה פעמים אנחנו, יש איזשהו מקום לרצות, אנחנו למשל נהנים באיזה מקום, אבל מי שנמצא איתנו, אנחנו מקבלים וייבים של אומיצה, אז אוקיי, אז בוא נחתוך. אבל כשאנחנו לבד, אנחנו פתאום קשובים, מה באמת מעניין אותנו? איפה אנחנו רוצים להשתהות? איפה אנחנו רוצים לזרום? איזה מקומות מסקרנים אותנו ונרצה לשהות בהם יותר? אז המקום הזה, השריר הזה, מתאפשר. כשאנחנו מטיילים יותר לבד, אז הודו מקום מושלם, והתרגלתי מדיטציות וקצת יוגה, וגיליתי גם משהו שלא קשור בכלל להודו, אבל הספורט שאני עושה באינטנסיביות, עשיתי מן הסתם פחות, הייתי פעילה, הלכתי, כן, טיפסתי, אבל כשחזרתי הביתה וחזרתי לפעילות הגופנית, זה היה מעולה ברמת הביצועים, ו... קיבלתי שיעור שלפעמים מדי פעם איזושהי מנוחה יזומה גם עושה טוב. אז איך שאני לא מסתכלת על זה ואני עדיין בשלב שאני מפנימה ומעכלת והדברים מחלחלים, זה היה טוב. אגב, זאת הייתה החופשה הכי ארוכה שעשיתי. תמיד יצאתי לחופשות שהן הרבה יותר קצרות. ושמרתי גם על הנוהל שלא הייתי ברשתות החברתיות, לא שיתפתי, לא התבצע דיאלוג, שאני משתפת ושואלים, ואני עונה, לא. היחידים שהיו שותפים זה באמת המשפחה, לתחושות, למראות, עם תמונות, וזה גם חלק שאני ממליצה עליו, כמו שאנחנו מדברים על ניקוי רעלים, קצת ניקוי מהרשתות החברתיות, שאתם מוצאים לחופש ולא להתעסק רק במה אני מעלה, ואז להגיב, ואז כן הבינו, לא הבינו, אין מה לעשות, זה רעש. ומאוד קשה להיות מדויקים עם עצמנו, כשאיזשהו רעש חיצוני מנהל אותנו. אז זה אחת המטרות שלקחתי לעצמי לפני כמה שנים, לטייל ולזרום, ואני... וכל פעם שזה קורה, אני גאה בעצמי, שנשארתי נאמנה על המטרה הזאת. זה לא טריאטלון, זה לא משהו שהוא מדיד ברמה של איזשהו הישג, מדליה, אבל... כשאנחנו מתחייבים מול עצמנו ולא מאכזבים את עצמנו, וואו, אין לזה אח ורע. אז זהו, רציתי לשתף אתכם, ואולי תוך כדי השיחה יעלו עוד כל מיני דברים שפתאום יהיה לי איזה פלשבקים של הודו, ואני שמחה. שמחה שהסלידה התחלפה בסקרנות, וזה לגמרי הוכיח את עצמו. היום יש לנו אנשים מקסימים בתוכנית, דוקטור חמדה חן, שהיא פרמקולוגית בחברת Trust the Fungi, כן, כן, נדבר גם על פטריות. תדבר איתנו על מה הקשר בין חיידקי המעיים ודיכאון, ואיך פטריות מרפא עשויות לסייע, וכמובן כל זה בגיבוי של מחקרים. פרופסור ניצה לאט היא אימונולוגית וחוקרת מערכות החיסון, והיא תדבר על ההשלכה של המצב המדינה, על המערכת החיסונית שלנו. ונדבר גם על הספר החדש של האתלית סוף. נדבר גם, אני המון המון מתעסקת בעתי, בראש, וגם כאן בתוכנית, על כל מה שקשור לצד המנטלי. אז אוהד מעוז, שהוא פסיכולוג ארגוני, מחלוצי פסיכולוגית הספורט בארץ, ומנהל שותף במנטל ג'אמפ, ידבר איתנו על ההרצאה החדשה שלו, האתלט הארגוני. נדבר על החשיבות של הפסיכולוג שמגבה את הספורטאי מהמקום המנטלי. כן, השריר הזה שמחסן אותנו, מחזק אותנו, מאוד מאוד חשוב. גייז רוזנפלד הוא יושב ראש ענבי טלי, ואני מאוד מאוד אוהבת את הפרי הזה, ענבים, אז חשבתי שאולי ככה ננצל את ההזדמנות ונדבר על כמה עובדות שלא כולנו יודעים גם בהקשר של הפרי המעולה הזה. אני אשיב על השאלות שלכם, אם יש לכם אחת כזאת, תשלחו בבקשה. מסרון ל-0552-102-102, ואני אשיב במהלך התוכנית. איתי כאן האורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכניקה רולינה בייב. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
אז מי שתעזור לנו היום לחיות טוב יותר, אחת מהן היא דוקטור חמדה חן. היי חמדה.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, אני אזכיר שוב למאזונים שאת פרמקולוגית בחברה Trust the Fungi. ואנחנו נתגע באמת במה הקשר בין חיידקי המעיים ומצב הרוח שלנו. מה הקשר באמת בין שני הדברים האלה?
אז באמת היום יש יותר ויותר ככה מחקר של מה שנקרא ציר המעי מוח. יש איזושהי הבנה שבאמת מה שקורה במעיים שלנו מאוד מאוד משפיע גם על המוח שלנו. יש תקשורת שמתקיימת בין המעיים ובין המוח. היא תקשורת, מה שנקרא, הורמונלית, כימית, ביוכימית, אבל בעצם יש המון המון קשר בין מצב המעי שלנו ובין בסופו של דבר המוח שלנו, וזה מתתרגם לאיך אנחנו מרגישים, מצבי הרוח שלנו.
אני פתאום חושבת על מטבעות לשון כמו תחושת בטן, מתהפכת לי הבטן, שאנחנו בעצם מבטאים תחושות רגשיות דרך הדבר הזה שנקרא בטן, מעיים.
לגמרי, ממש ככה. אז היום אנחנו מבינים שזה גם באמת ברמה שהיא מעבר רק לניב השפה שלנו, אלא גם ממש כנראה, מוכח, לא כנראה, מוכחת ברמה המדעית, יש ממש תקשורת הורמונלית, כימית, שמתקיימת בין, בין שתי המטורים האלה בגוף, המוח והמעיים.
אז את יודעת, אני סקרנית לשמוע איך זה עובד. אני סיפרתי בתחילת התוכנית שחזרתי מהודו, ואחד הדברים שהיה לי עכשיו מאוד נעים זה היה הדיוק התזונתי. מה הכוונה? הייתי נקייה לגמרי ממזון מעובד, רק מזון טרי, כולל אכלתי גם ברחוב, את יודעת, אנשים הפחידו אותי וזה, אבל ראיתי מקום נקי והכל היה חומרי גלם איכותיים וקטניות. לא אכלתי שם בשר, אבל אכלתי דגים והיה לי מצב רוח טוב. עכשיו זה מעבר לחופש, הייתי בחופשות. משהו בניקיון הזה של אפילו התבלינים, הירקות, הקטניות, הפירות הטריים, אז האם זה רק המזון הטרי, או שאת אומרת, מעבר לזה, מזון מסוים, מייצר דברים כימיים מסוימים שמשפיעים על המוח שלנו?
אז כנראה ברור שהשורש מתחיל במזון ובמה שאנחנו נחשפים אליו בעצם מבחוץ. אנחנו כן יודעים שלמעשה המיקרוביום זה בעצם כל חיידקי המעיים שהם באמת בהמוניהם.
כמה יש?
מיליארדים. כן, הם כן.
זה כמה קילו, נכון?
נכון, נכון, זה יכול להיות אפילו יותר ממשקל גוף. כן. זה ממש המון המון חיידקים. המיקרוביום זה בכלל תחום שאנחנו מבינים אותו קצת יותר היום וחוקרים אותו קצת יותר היום, ואנחנו לחלוטין מבינים שכל הנושא של האיזון של חיידקי המעיים, יש לו המון המון משמעות ויש לו המון השפעה גם על מצב הרוח שלנו. את אומרת שככה אכלת טוב יותר וגם הרגשת,
כן,
הרגשת את זה.
נכון.
אפילו דרך הדברים הפשוטים, כמו שאמרת קודם, דרך הביטויים שאנחנו משתמשים בהם, אין ספק שכשאנחנו אוכלים נכון, אנחנו מרגישים כלילים אפילו.
אני אוכלת נקי, אני אומרת הרבה פעמים, כשאני לא אוכלת מזון מעובד.
בדיוק, אז התחושה כל כולה היא שאתה נמצא במקום שהוא טוב לך. וממילא הדבר הזה גם משדר ומשליך על ההרגשה ועל בכלל, על כל התחושה הכללית שלנו.
לפני שאנחנו מגיעים לפטריות, כי זה, אנחנו רוצים לדבר גם על זה, אז בתחקיר נגעת ביצור מוליכים עצביים, ונחשפתי שם לסרטונין ודופמין, שזה מושגים שאנחנו מכירים מכל מיני עולמות. אז איך זה עובד עם החיידקים?
יש להם באמת השפעה, יש סוג של קשר שמתקיים בין החיידקים ובין נוירוטרנסמיטרים מסוימים בגוף. ואנחנו יודעים למשל איך אנחנו מצליחים לאזן או לפחות להשפיע על מצב רוח באמצעות תרופות. אנחנו משחקים בכל הצירים האלה. אנחנו משחקים על ציר הדופמין, אנחנו משחקים במחרות, בציר הסרוטונין, בתרופות מסוימות אנחנו נרצה להעלות את רמות הסרוטונין או נרצה להעלות את רמות הדופמין. כשהמיקרוביום, מה שנקרא, הוא מאוזן, או שהמצב במעי שלנו מאוזן וטוב ותקין, אז יש ממילא איזשהו פידבק חיובי שעובר למוח וגם משפיע בסופו של דבר על הנוירוטרנסמיטרים האלה, וממילא אין צורך להתערב מבחוץ, כי זה משהו שמתרחש בתוך מה שנקרא התהליך אינטרינזי של הגוף.
כן.
אז כן, אז בהחלט, הנוירוטרנסמיטרים האלה בסופו של דבר מושפעים ככל הנראה גם ממה שקורה במעיים שלנו.
אז אחת הדרכים להשפיע על מה שנמצא במעיים זה אוכל. ואת תחשפי בפנינו באמת את כמה סוגים של פטריות שיכולים להשפיע באופנים שונים גם על מצב הרוח שלנו.
נכון, אז האמת שהפטריות, אולי אני אגיד באופן גורף, הפטריות, יש מספר פטריות, יש פטריה שנקראת רמת האריה ויש פטריה שנקראת קורדיספס, שתי הפטריות האלה וגם פטריות אחרות, יש להן יכולת להשפיע גם על המעיים, וכנראה מתוך מה שאנחנו מבינים ממודלים פרה-קליניים, אולי אפילו גם על המוח באופן ישיר. אבל אני אגיד שהפטריות מכילות חומר שנקרא חומר פרמקולוגי, שנקרא פוליסחריד. והחומר והפוליסחריד בעצם יש לו כמה, ככל הנראה, כמה פעולות. ברמת המיקרוביום אנחנו יודעים שהוא יודע להטות בעצם את המאזן לכיוון של החיידקים החיוביים, או להשאיר בעצם את סביבת המעיים בחיידקים טובים. והדבר הזה כשלעצמו הוא כבר חשוב, אם דיברנו קודם קצת על ציר המעי מוח, ועל ההשפעה של המעיים בהיבט של המוח. חוץ מזה אנחנו כן, יש חומרים נוספים בתוך הפטריות, כמו למשל גליקנים, החומרים האלה הם כולם יודעים גם לעשות איזשהו שיפט כנראה, ככל הנראה, שוב אני אומרת, אנחנו מבינים את זה ממודלים לבעלי חיים, מודלים פרה-קליניים, והיום כבר יש גם עבודות בבני אדם, אבל באמת החומרים הללו בעצם יש להם איזושהי יכולת להשפיע באופן חיובי, גם כנראה על הפעילות הנוירולוגית.
תוך כמה זמן רואים את ההשפעה? מרגישים את ההשפעה?
כנראה שפחות ממה שאנחנו רואים בתרופות, למשל כשאנחנו מטפלים בדיכאון וחרדה, אנחנו צריכים לחכות לפחות 6 שבועות כדי לראות אפקט של טיפול תרופתי. בפטריות זה כנראה פחות מזה. קשה לי לקמת את זה בגלל שבניגוד לתרופות לא נעשו ממש מחקרים פרמקוקינטיים, מה שנקרא, שמדגימים בדיוק את האונסט אוף אקשן בתוך כמה זמן לוקח לזה לעבוד, אבל זה כנראה בטווחי פעולה קצרים יותר. כי במחקרים שכן נעשו, רואים שכבר תוך זמן קצר מנקודת ההתחלה יש כבר איזושהי השפעה מיטיבה. אז באמת היא שצריך לומר שבאמת במזרח עושים שימוש נורא נורא רחב בעולם הזה של פטריות מרפא להמון המון אתיולוגיות, לא רק לדיכאון וחרדה ודברים שקשורים בעצם במוח או בהתנהגות שלנו, ושם פשוט הם עושים איזה שימוש כל כך רוטיני שהם אפילו לא מדווחים. עם הזמן ועם החשיפה של העולם המערבי למה שנקרא לסודות נגדיר את זה, או לשיטות שבעצם מתקיימות במזרח, כי בכל זאת הם מעריכי חיים ויש להם, יש הרבה מה ללמוד מצורת הרפואה.
תראי, במזרח, למשל עכשיו שהייתי בהודו, אז היה המון מרכזים של אירובדה. בארץ תמיד שאומרים אירובדה, אנשים מקשרים את זה למסאז', אבל אירובדה זה רפואה. זה רפואה כמו הרפואה הסינית, זה רפואה שלמה. ורופא נפגש איתך ומאבחן אותך, ויש תשאול מאוד מאוד מדויק, ואני הגעתי מצוננת. וגם עשו לי טיפול שהוא טיפול במגע, וגם עדים, וגם רקחו לי איזושהי תרופה שלקחתי פעמיים. מהר מאוד היה שיפור מדהים, אני חייבת להגיד. ויחד עם זה, אני חושבת שאם אנחנו לא עושים גם שינוי ברמת הסטרס ובניקיון התזונתי. זאת אומרת, אם אנחנו לא ישנים טוב ואוכלים ג'אנק, זה לא יכול לעבוד כמתקן, זה יכול לעבוד כמסייע, אם לקחנו אחריות גם באופנים שונים. נכון, נכון.
לא, לא, חד משמעית, אני מסכימה איתך.
והפטריות האלה הם מוצר מדף, הם באזור התוספי תזונה?
כן, הם באזור התוספי תזונה, ואפשר להשיג אותם. חברת רס דפנגי משווקת, והם בהחלט מוצרי מדף.
מסקרן, מסקרן, אני תמיד מעדיפה לשפר את הבריאות, לחזק את הבריאות באמצעות דברים טבעיים, ולא כאלה שמקלקלים. יש תרופות שהן מאוד מאוד יעילות, אבל הן פשוט עושות כל חלקה טובה בכל מה שקשור לחיידקי מעיים.
ממש ככה. אז אני יכולה להגיד לך ממש מההתעסקות הקונבנציונלית שלי, אלו אני הגעתי לעולם הזה גם בגלל התסכול, אפשר להגדיר את זה אולי ככה, מהעולם הקונבנציונלי איפשהו. אני רואה אצלי לא מעט חולים שלוקחים המון המון תרופות. גם אם אנחנו מדברות לרגע על כל הנושא של דיכאון וחרדה, יש אנשים שבאמת לוקחים הכל ומנסים כל מיני דברים, והם מגיעים, ולמרות הטיפול, הם לא מסופקים, הם לא שמחים. ואני לא מדבר בכלל על התופעות הלוואי של הטיפול.
את יודעת, לא מזמן, אני לא אגיד את השם של התרופה, המליצו לי לקחת, ואז תרופה שנמצאת על המדף. ופתחתי את הגיליון, כן, ואז היה כתוב על התופעות, וכמעט תמיד מופיע העניין הזה של יכול להתלוות כאבי בטן, אי נוחות, אי זה. עכשיו, ממה זה נובע? זה ברור שיש פגיעה ישירה שם בתפקוד התקין, בפלורה וזה. אז זה לא משהו שמסתירים או מצניעים, זה ממש, אנחנו מקבלים את זה לפרצוף, אבל הפיתוי הוא מאוד גדול, כי כשאוהב לנו, אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להביא מזור לאותו כאב, ותרופה קונבנציונלית הרבה פעמים גם עושה את זה, אבל חשוב לדעת שהבחירות תהיינה מודעות. כן.
לא, א', נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין, נכון שהדברים פרוסים וכתובים בפנינו, אבל כמו שאת אומרת, מה שנקרא, בצר לנו, אנחנו אפילו מתעלמים ולא
קוראים. כן, גם אני לא חפה מזה, אני חייבת להגיד, כן.
רוצים לא לדעת.
נכון.
וכן, אבל אנשים מוצאים את עצמם בלופים של תרופות, אפרופו כאב למשל, שזה גם משהו שאנחנו רוצים לטפל בו מאוד מהר, ואצלי אני מוצאת אנשים שמגיעים אליי לפעמים עם 4 ו-5 סוגים שונים של תרופות לכאב, ולא רק שהם לצורך העניין כבר סובלים, או יש להם כבר בעיות בשיווי משקל, אני רואה הרבה אנשים דווקא בגיל השלישי, כי שם הם לוקחים לא מעט תרופות.
נכון, נכון.
ואת אומרת לעצמך, וואי, אבל לפני שבוע נפלת, וברור לי שנפלת בגלל התרופות שאתה לוקח.
וואו.
ועדיין, כי מה לעשות?
קודם כל, אני לא יכול, אמרת עכשיו משהו שאני לא יודעת עד כמה אנשים מודעים לו. אנשים חושבים, יודעת, אני, תמיד זה קשה לי שאנשים מתייחסים לזקנה כמחלה. ואני אומרת, הזקנה כשלעצמה היא ממש לא מחלה. אם אתה מגיע לזקנה כבן אדם מאוד מאוד חולה ועם המון המון תרופות, אז יש סיכוי שבאמת, והשיווי משקל והנפילה וזה, אבל זה לא בגלל הגיל.
זה בגלל
האופן שבו אתה נמצא, האופן הבריאותי שהגעת אל הגיל. אני רוצה להגיד לסיום, שמעט אנשים לצערי עושים את הקשר בין התזונה למצב רוח שלנו, וגם הרבה אנשים עושים קשר יותר בהקשר של אני שמן, אני רזה, רזיתי, יש לי מצב רוח, אבל מה שאנחנו דיברנו כאן בשיחה הזאת הוא סופר סופר חשוב, כי אנחנו לא מדברות על זה, אנחנו מדברות על מזון שמשפיע על סביבת החיידקים, על ציר הקשר בין חיידקי המעי למוח שלנו, אנחנו מדברים על סרטונין, על דופמין, וזה מושגים של דיכאון ושמחה, וזה אשכרה נובע ממה שאנחנו אוכלים. זאת אומרת, שינוי תזונתי יכול לשפר לנו את המצב רוח. ואני לא מדברת על שתיית אלכוהול, אז אני מזמינה את המאזינים להתנהל במודעות, להרגיש איך זה משפיע לכם על המצב רוח, תזונה מסוימת, ואז אתם בעצם מבינים שגם מצב הרוח שלכם הרבה מאוד נמצא בידיים שלכם ובמה שאתם בוחרים להכניס לפה שלכם. אז דוקטור חמדה,
גם הפוך, כאילו, סליחה שאני ככה, גם הפוך, גם חרדה ודיכאון, הרבה פעמים אנחנו רואים שמובילים להפרעות במערכת העיכול, כמו כאבים ושלשולים ועצירות, אז כן, לחלוטין.
בוודאי, נכון. אנחנו יודעים שקיים קשר, נכון. אז דוקטור חמדה חן, תודה רבה לך, ושיהיה סוף שבוע רגוע, אמן.
סוף שבוע רגוע, ביי ביי.
ביי ביי. עכשיו איתנו פרופסור ניצה להט, שהיא אימונולוגית וחוקרת מערכת החיסון. היי ניצה.
היי.
מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור.
אז דיברנו בשיחה הקודמת באמת על הקשר בין התזונה למצב הרוח, והיום אנחנו ככה רוצות לגעת בין מצב המדינה, או אולי מדויק יותר, איך שמצב המדינה משפיע עלינו, ואיך זה פוגע במערכת החיסונית שלנו. יש קשר בין הדברים, נכון?
תשמעי, הקשר בין גוף לנפש ידוע. Mm-hmm. כל אחד יודע את זה מהניסיון האישי שלי, שלו, כן, גם כן. שלי. וברור שמצב של לחץ מתמשך, דאגה מתמשכת, פוגעת במערכת החיסון.
כן.
משנה את ההרכב. מערכת החיסון היא יש לה המון 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 רבדים, גם תאים וגם חלבונים וגם נוגדנים וכל
זאת אומרת, זה לא רוחני שמישהו אומר, אוי, הרוח והנפש והגוף וזה, כן. את אומרת, לא, זה מדעי.
זה מדעי, מדעי, לא יודעים עד הסוף, אנחנו לא אלוהים, אבל הקשר ברור דרך הורמונים, דרך כל מיני חומרים שמערכת החיסון מפרישה, השאלה עד כמה יש לנו שליטה על זה.
זאת אומרת, עד כמה אם המצב עכשיו מתוח, עד עם שבוע שעבר, לפני ששוחררו החטופות, המצב היה כל כך, כך מתוח, כן. ובאמת יכולת להרגיש את זה באוויר, נכון. את הדאגה ואת הדקות האלה.
זה פוגע בתגובה, את רואה, אני לא יודעת עד כמה השפעת עכשיו באמת מושפעת.
אני רק שמעתי השבוע שעל האחוזים
אנשים חשופים.
מאוד מאוד עלו.
עלו.
אוקיי.
תשמעי, אני לא, אני חובבת, יש לי יחסים עמוקים מאוד עם וירוסים, אני חובבת אותם, אני בטוחה שהם חיים ויודעים מה קורה פה, וכל פעם שאנחנו חשופים יותר, המערכת החיסון שלנו חלשה יותר, אנחנו חולים יותר.
כן. כן, כי אנחנו יודעים למשל כמה חשובה השינה, ואם אנחנו שינה. דואגים ולא ישנים והגוף לא מתאושש ולא מנקה את הרעלים, אז ברור שמערכת
נכון,
החיסון
נכון.
נחלשת. וכשדיברתי על המצב המדינה ועל על, על מצבים באופן כללי, זה גם האופן שבו אנחנו מפרשים, כי כאן יודעת, יש מצב קולקטיבי כמדינה. אבל לפעמים סיטואציה, איזשהו משבר, אחד יכול לחוות אותו באופן מסוים, ואחד ינהל אותו אחרת. אני רוצה לגעת קצת, יש לך את הכובע המדעי, אבל את גם גילית את כישרון הכתיבה. ועכשיו יצא ספר חדש.
כן, תשמעי, אני לא, עדיין אני לא קוראת לעצמי סופרת.
חבל? מה זאת אומרת? כתבת ספר, את סופרת?
זה השני.
זה השני?
הספר הראשון שלי היה בעצם צרכה. אני כתבתי מאמרים מדעיים, זה כתיבה הפוכה. והבן שלי נפטר, ואני חליתי בסרטן מיד אחר כך, הנה את רואה את הקשר.
הוא נפטר כתוצאה ממחלה.
כתוצאה ממחלה ארוכה. ואני, מערכת החיסון שלי, הנה נשברה, ואני חליתי, ואז פרשתי. וכתבתי, קצת התרחקתי ממה שקרה, וכתבתי את הספר הראשון שלי, שהוא הגיבור שלו.
כן.
וראיתי שזה טוב, זה נותן לי הנאה גדולה, ואני ממשיכה לכתוב, אני מרגישה שיש לי מה להגיד.
אז מה את רוצה להגיד על הספר החדש, על עתלית סוף?
אני כתבתי אותו, הנה, זה גם כן רלוונטי, כי כתבתי אותו ב-22-23. אני לא ידעתי שיש מלחמה, אבל לפעמים גם שירים, גם ספרים יודעים יותר מה שאנחנו. אז בספר יש רוחות מלחמה. מצב הרוח שלי היה נמוך מאוד אז, המהפכה המשטרית, המשפטית, איך שאת קוראת לזה.
כן.
ולכן כתבתי על יחסים בין אנשים, אנשים טובים, אנשים רעים, איך כל אחד, אני כאילו השתמשתי במטאפורה של תביעה, שזה גם היה נושא מחקרי שלי.
תביעה במים? תביעה במים?
זה לא תביעה במים. כשאתה תובע, אין לך חמצן.
אוקיי.
איך חוסר חמצן משפיע על תאים נורמליים, אני חקרתי, לעומת תאים אמירים.
זאת אומרת, אם אנחנו בלחץ, והנשימה שלנו פחות עמוקה, והנשימה פחות עמוקה, אז פחות חמצן מגיע.
חמצן מגיע, ואיך חוסר חמצן משפיע על מערכת החיסון, ועל תאים נורמליים, הם לא יכולים בלי חמצן. תאים אמירים משגשגים.
הבנתי.
שזה גם, את יכולה לקחת את זה גם למובן החברתי.
כן, אנחנו דיברנו בתוכנית הרבה פעמים, וזה הזמן ככה לתזכר את המאזינים, עד כמה נשימה נכונה היא ממש תרופה. היא מרפאה, היא מחסנת.
נשימה עמוקה, נכונה, נכון,
נכון, נכון. אנחנו מכירים את ההנחה הזאת, מה זה, אז פתאום אין, לא מגיע אוויר, לא מגיע אוויר, ואז פתאום יש איזה צורך כזה, להכניס אוויר, הגוף דורש את האוויר.
נכון. גם זה.
אז מה גילית בעבודה שלך? מה גילית בעבודה שלך ואיך שזרת את זה בספר שלך?
בספר שלי מדובר על תקופה כזאת שבה הים עולה. אני גרה באטלית, אז זה ממש כאילו רואים את הים עולה ומציף, ואנשים הולכים לטבוע. וחוץ מזה יש איזה וירוס שהורג את כל הילדים הקטנים, שמערכת החיסון שלהם עוד לא בשלה. עכשיו, כל אחד מהשכנים שלי, יש לו אסטרטגיית הצלה משלו. ועל זה אני כותבת, זה הספר בעצם.
איך כל הורי מוצא את הדרך שלו להגן על הילדים מפני אותו וירוס?
אין כל כך ילדים קטנים, איך להגן על מי שנשאר,
כן.
ואיך להינצל מהתביעה. ואני הרגשתי שהמדינה טובעת, אז הבאתי את זה ליחסים בין אנשים, יש כאן כל מיני סוגים של אנשים, ואחד מהאנשים, הגיבור העיקרי בעצם של הספר, הוא אוסף נשק, הוא חושב שתהיה מלחמה, ואז עוד לא הייתה מלחמה.
כן.
וכאילו ידעתי. אז הספר חדור בתחושה של אז.
נבואי. כן.
נבואית כזאת, כן.
כן. כן. את יודעת, אני מסקרן אותי לשמוע את דעתך, כי לכל סיטואציה יש כמה וכמה נקודות מבט. זאת אומרת, כשאת הרגשת שהמדינה טובעת, יכול להיות שיש אוכלוסייה בארץ שהרגישה שהמדינה מצילה את עצמה.
נכון.
שהחוקים האלה ישחררו אותם, והם
נכון,
נאבקים.
יש, נכון.
אני אגיד במצבי
נכון.
קיצון, את יודעת, אנחנו מחזירים את החטופות שלנו שנחטפו מביתם ומשחררים חטופים עם דם על הידיים, אבל בפוינט אוף יו שלהם הם נאבקו ועשו מהלכים קיצוניים כדי לשחרר את האסירים שלהם. הם לא משאירים אסירים בארץ. זאת אומרת, גם הם מבחינתם, אז ברור שהם עשו דברים שמבחינתנו לא מוסריים. אז האם גם את בספר
אני משתדלת
לתת את הנקודות מבט השונות?
לתת כמה דעות. אלה היחסים בין השכנים. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים, כאילו אנחנו מדינה ואני מקווה שנשאר, ובסופו של דבר תהיה פשרה. כי סך הכל יש כאן אנשים נורא טובים. אני מאמינה גם לאלה שלא יכולים לקבל את העסקה כי הם רואים מה יהיה עוד כמה שנים וכבר היה. בסדר, כן. אני מאמינה בכנות שלהם, אבל אני חושבת אחרת.
כן, גם אני, זה לא קשור.
זה לא קשור.
מה הקשר? נעשתה כאן עוולה, וצריך
נכון.
להתמודד עם התוצאות שלה.
כל,
אבל
קודם
להגיד זה המחיר, והם יישארו שם, כדי שאנחנו נגן לעצמנו מפני
נכון.
העתיד? לא, נמצא דרך להגן, אבל זה שהם צריכים לחזור, חד משמעי,
קודם
20
קודם
מיליון
כל.
סימני
נכון.
קריאה, אין בכלל אופציה,
נכון.
ורק תראי את ההתרגשות, הרי גם אנשים שלא תומכים בעסקה, ואני לא אציין כאן שמות, כי אני נמנעת מלהיגרר לדברים פוליטיים, כמה הם שמחו וכמה התרגשו, אז להתרגש ולשמוח, ומצד שני להגיד, הרי לפני דקה מה שאמרתם זה, בוא נשאיר אותם שם, אז די. אבל אני לא אגרר למקום הזה, המון המון תודה ניצה.
תודה
ותודה שהזכרת לנו שלנהל את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הסיטואציה הוא סופר חשוב, כי אנחנו משלמים על זה מחירים בריאותיים. אז תודה.
ביי.
סופה שניים.
זירת המרצים.
והיום איתנו אוהד מעוז, שהוא פסיכולוג ארגוני, מחלוצי הפסיכולוגיה, פסיכולוגית הספורט בארץ, ומנהל שותף במנטל ג'אמפ. היי אוהד.
שלום, אהלן.
מה העניינים?
בסדר, גמור.
אז יש לך הרצאה חדשה, ברכות, האתלט הארגוני, ואני מאוד מאוד מסקרן אותי, כל הנושא הזה המנטלי, גם בהקשר של הספורט. אנחנו מדברים על חיזוק הגוף והשרירים ותרגול, אבל אנחנו רואים אנשים שהגיעו לתוצאות מדהימות, ובמאני טיים פתאום משהו שם לא עבד. וזה לא בגלל שהם לא בכושר, וזה לא בגלל שאין להם את הכישרון. אז מה זה הדבר הזה? האם זה גם שריר שאנחנו יכולים לאמן, או חייבים אפילו לאמן, לא רק אם אנחנו ספורטאים?
תראי, ספורטאים זה חד משמעי. הספורט הוא סימולציה לחיים רק הרבה יותר מהירה והרבה יותר עוצמתית והרבה יותר רגשית.
כי היא מדידה. היא מדידה.
גם היא מדידה וגם עם, את יודעת, עם מנכ״ל בארגון, נניח לא כל כך הולך לו, רבעון, שניים, שלושה, נותנים לו עוד, אתה יודע, לא יפטרו אותו אחרי חצי שנה או אחרי שנה, אלא אם כן הוא עושה קטסטרופות.
כן.
מאמן שהפסיד חמישה משחקים, הולך הביתה.
או שחקן גם.
שחקן שלא פגע, כמה משחקים לא הלך, לא יושב על הספסל. אז הכל שם, וגם התחרות שם, זה יודעים, בעולם העסקי נניח מודדים רבעונים, אז בעולם של הספורט, התחרויות הן פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, יש מקצועות שהן פעם בחודש, אבל זה הרבה יותר תדיר.
אבל איך מתאמנים על זה? כי אנחנו רואים אימונים, אנחנו רואים אימונים על המגרש, ואני חושבת גם על חבר'ה צעירים, שאם למשל הם לא משיגים תוצאות, אז הם אומרים, אני צריך להתאמן יותר, ואני, מבלי להבין שלפעמים באימונים הכל טוב, אבל פתאום מגיע קהל, או המצלמות נפתחות, או מישהו מסוים נמצא בקהל, וזה משתק אותם,
זה לא
ומביא לביצועים פחות טובים.
כן, זה לא קשור רק לקהל. תראי, תחרות זה דבר מלחיק.
כן.
אני עובד 40 שנה עם ספורטאים. אין ספורטאי שבא לתחרות בסבבה. כי אתה נמדד שם. אתה כן. צריך להוכיח את עצמך, אתה צריך להיות הכי טוב. וזה במקרה הטוב רק מרגש, ובדרך כלל זה מלחיץ. ולכולם יש את התופעות של הלחץ, והשאלה איך הם מתמודדים איתם.
אז זה מה שאני שואלת, איך מאמנים את השריר הזה? איך אני מתאמנת, אני יודעת איך אני מחזק את הארבע ראשי, איך אני מתאמנת על ניתורים, אבל איך מאמנים את השריר הזה?
אז מסתבר שאפשר לאמן אותו בכל מיני דרכים, ותראי, אני עובד עם ספורטאים, אמרתי כבר 40 שנה, ו... אף פעם לא הייתה לי קליניקה. זאת אומרת, העבודה שלי היא עבודה בשטח.
אוי, אני אוהבת את זה.
אני חי את הספורטאים בשטח. אני מגיע לאימונים, ואני נוסע איתם לתחרויות, ואני חי איתם הרבה פעמים 24/7, ואז אני רואה כל מה שמשפיע עליהם.
יפה.
בגלל שאני פסיכולוג ארגוני, כנראה, אז אני גם מסתכל על זה בראייה מערכתית. ואז ההסתכלות היא לא רק על הספורטאי, אלא גם על המאמן, וגם על ההורים שלו, וגם על הצוות הרפואי, וגם על המעשה, וגם על המנהל של הקבוצה.
וואו.
ואני יודע מה קורה לו באוטובוס בדרך למגרש, ואני יודע מה קורה לו בחדר הלבשה, ואם זה, נניח, הג'ודו, כשעבדתי עם יעל ארד ואורן סמאג'ה, אני יודע מה קורה בין קרב לקרב, אני יודע שאם הם הולכים שלוש פעמים לשירותים ולא ארבע, אז משהו פה לא בסדר. אז כל הדברים האלה הם אינדיקציות, ובעצם צריך להביא אותם. תראי, ספורטאי, יש הרבה דברים שקשורים לקטע המנטלי שאפשר להתאמן עליהם.
כמו?
יש את הסיפור של התמודדות עם לחץ, ויש את הנושא של ריכוז, נניח, ויש נושאים של פחד, ויש נושאים שהם בעבודה קבוצתית, יותר משמעותיים.
אבל זה משהו שבן אדם יכול לשנות, כי לפעמים אנחנו אומרים, אתה יודע, היה השבוע את הגמר המדהים של הכוכב הבא לאירוויזיון, עונה מטורפת, ובסופו של דבר זה מתנקז לביצוע של 3 דקות, וראיתי מתמודדים שהיו מדהימים כל העונה, ואני, יש לי גם מקור פנימי, שאני יודעת שגם היו נורא טובים בחזרות, אבל במאני טיים, בסופו של דבר, הביצוע הווקלי היה לא מדויק, וזה ברור שזה לא בגלל היכולות הווקליסטיות, אלא משהו שם בסטרס כשל. אז זה, יש אנשים שיש להם את זה, והם לייזר ומין חדות כזאת, ואף אחד לא מזיז אותם, ויש כאלה שהם יותר שייקי, או שבכולנו יש פוטנציאל השתפרות?
בכולם, חד משמעית, בכולם יש פוטנציאל השתפרות. והסיפור פה הוא לעבוד על הדברים האלה ולזהות את המקומות של מקומות חולשה מבחינתך, והיכולת להביא את עצמך בריל טיים לעשות את הביצוע הכי טוב שלך.
כן.
עכשיו, כמה שהתחרות היא יותר חשובה, יותר משמעותית, נניח אולימפיאדה שזה פעם ב4 שנים,
כן.
אז הלחץ הוא יותר גדול.
נכון.
אבל אם אתה יודע להפנים את זה, שבסוף זה אותה תחרות עם אותם מתחרים שאתה מכיר אותם.
יפה.
אז אתה יכול לעבוד את זה בצורה אחרת.
הבנתי, אתה בעצם גילית כאן איזשהו סוד. זה קצת כמו ש... כשחקנית, אני זוכרת שהיו אומרים, מה, כן, זה קהל, אבל זה קהל שעושה פיפי והולך לזה, זה בסך הכל אנשים, זה לא... זה... ומשהו, פעם מישהו אמר לי, דמייני אותם ערומים, כאילו תפשיתי אותם ופתאום כולם יראו לך אותו דבר, זה כל מיני תרגילים שהיו נותנים לי כשחקנית. אז אתה אומר, כן, זה אולימפיאדה וזה נחשף, אבל זו אותה תחרות שעשיתם לפני, לא יודעת כמה, עם פחות חשיפה. אז זה אחת הדרכים להפחית את רמות הלחץ?
סוג של, אבל תראי, בגדול זה סוג של דברים שאפשר להתאמן עליהם. אני אתן לך דוגמה, תראי, אני כתבתי ספר,
כן,
שנקרא ואל תשכח לקחת את הכדור שלך.
אוקיי.
שהספר הזה זה ספר סיפורים מהחיים שלי כפסיכולוג של ספורטאים, עם הספורטאים האמיתיים, סיפורים על יעל ארד ועל אורנס מג'ה,
שכמובן הכל בהסכמתם.
ברור, בוודאי.
כן.
מקומות האלה, אז כאילו הסיפורים בעצם מביאים את כל הנקודות האלה שאפשר לעבוד עליהם. זה משהו מאוד מאוד משתנה. יש מצבים שבהם הלחץ הוא מאוד גדול. יש לפעמים מצבים שלהפך, הספורטאים הוא אדיש מדי. או שהוא חושב שהוא הולך לנצח,
הפתוח,
משלם מחירים. כן.
כן.
אז לא כולם מפחדים מקהל, זה לאו דווקא הקהל מפחיד.
כן.
יש הרבה דברים. אנחנו לא יכולים להימנע, גם בחיים הפרטיים וגם בעולם של הספורט, להימנע ממחשבות רעות.
נכון.
ומתחדים.
נכון.
והם מגיעים אלינו לא מתי שאנחנו רוצים.
נכון.
דווקא מתי שאנחנו לא רוצים.
נכון.
והסיפור הוא לדעת להאזן את זה, ואפשר להתאמן על זה. זאת אומרת,
ואנשים משתפים פעולה? כי אני מנסה לדמיין, ספורטאים, אולימפיים, שאתה בא ואתה אומר להם, תקשיב, אתה צריך ככה, כי כמו שאמרת, אתה מסתכל הסתכלות מערכתית, ואני מניחה שהרבה פעמים אתה בא ומשקף לבן אדם משהו שהוא אפילו לא ידע על עצמו. האם הם ישר מאמצים את מה שאתה אומר, או קודם כל הודפים, מגלים התנגדות ואומרים, מה פתאום, זה בכלל לא זה?
שיש מערכת יחסים טובה עם הספורטאים, ויש אז הם בודקים את הדברים.
כן.
וכשרואים שזה עוזר להם, אז הם משתמשים בזה.
אוקיי.
בעולם של ההרתעה שלי בעצם, כן. אז אני אומר, מצד אחד אני עובד עם ספורטאים, ומצד שני אני עובד כפסיכולוג ארגוני בארגונים.
כן.
ובעצם אמרתי, מכיוון שהספורט הוא הרבה יותר אינטנסיבי והרבה יותר רגשי, ולמדה ואים שם הרבה יותר, אז אפשר ללמוד ממנו הרבה על העולם הניהולי. ובעצם הספורט, כמדד מאוד לעומק את מה אנשים צריכים לעשות כדי להגיע לתוצאות בזמן אמת. ומזה אפשר לקחת על מנהלים, גם אם הם צריכים לעשות הרצאה וגם אם הם צריכים...
אתה יכול לתת לי דוגמה?
אז אני אתן לך את הקונספט.
אוקיי.
הספורטאים הכי טובים בעולם בכלל, הספורטאי עסק, הספורטאים שחיים על סייקלים של סטרס וריקאברי, של עומס והתאוששות.
כן.
זאת אומרת, אתה לא יכול, אם אתה רוצה לפתח את השריר ביד, אתה לא יכול לעשות שלוש שעות אימון של השריר ביד עם משקולת של 20 קילו.
כן.
או שצריך, אתה יכול לעשות 10 פעמים, 20 פעם, לא יודע מה, ואחר כך אתה צריך לנוח.
נכון.
עכשיו, מה שקורה זה שהשריר, בזמן האימון, השריר נפגע, והוא מתפתח במנוחה. אז ספורטאים, הם יודעים שהם צריכים את הרגעי ריקאברי האלה, שזה לא רק מנוחה, זה מנוחה, זה שינה, זה אוכל, ועוד כמה דברים.
זה אפילו, אני אגיד את זה יותר קיצוני, אנחנו חושבים שרק להרים את המשקל מחזק את השריר, אתה בעצם בא ואתה אומר, המנוחה מחזקת את השריר לא פחות מאשר האימון עצמו, כי בסופו של דבר ההתאוששות מאפשרת לשריר להיות חזק יותר. אוקיי, אוקיי.
עכשיו אני אומר, אוקיי, בוא נראה שבעצם הספורטאים הכי טובים בעולם והכי משקיעים והכי מוטיבציונים ואלה שהגיעו להישגים, הם יודעים שהם חייבים לשחק בסייקלים האלה, גם השנתיים. לא יכול לעשות תחרות אחרי תחרות אחרי תחרות אחרי תחרות.
יפה.
דרך אגב, זה היום, למשל, באירופה, בכדורגל, העלו את כמות משחקי הכדורגל בגלל סיבות כלכליות, והרבה שחקנים לא מחזיקים מעמד, הם נפצעים.
כן, כן.
אבל אני אומר, אם אנחנו לוקחים...
תאוות הכסף, תאוות הכסף, תמיד חוזרת אלינו.
חד משמעי.
נורא, נורא, כן. בסדר.
אם אנחנו לוקחים את הקונספט הזה של סטרס וריקאברי, או עומס והתאוששות, בעצם ההרצאה שלי מביאה הרבה דוגמאות נורא מעניינות מהעבודה שלי עם ספורטאים, ומלמדת את המנהלים במגזר העסקי, שבמקום שהם יהיו בעומס כל הזמן ובלחץ כל הזמן, כי הימים שלהם מאוד עמוסים, איך לעשות ריקאברי תוך כדי עבודה, ואיך לעשות בלנס בחיים שלהם, ולהיות בדרך זה יותר אפקטיביים. זאת אומרת, אני מלמד אותם איך לנוח, אבל להפיק יותר תוצאות.
יפה, אתה יודע...
ואז לשמור על בלנס גם בחיים האישיים וגם בעבודה.
אז זה מחזק את מה שאני חושבת, אתה יודע, תמיד אומרים, כדי להצליח צריך לעבוד קשה. ומדבריך בעצם מה שאני שומעת, צריך לעבוד מדויק. ולעבוד מדויק זה לעבוד קשה מתי שאני עובדת, אבל לזכור שאם אני גם אנוח, העבודה תהיה הרבה יותר יעילה. אז זה לא רק לעבוד קשה, זה לעבוד נכון, ולאפשר לעצמנו להתאושש. ונגענו רק בנקודה אחת בהרצאה שלך, שמפיקים ממנה המון המון תועלת בארגונים. אז תודה שחלקת איתנו את הידע והניסיון, ואתם מוזמנים להזמין את אוהד אליכם, לארגון, וליהנות מכל הטוב הזה. תודה, אוהד.
תודה לך.
סופה שניים. ביי ביי.
ביי.
ועכשיו מגיע לנו גם קצת מתוק, ואם מתוק, אז מתוק מהטבע. ועכשיו איתי גיא רוזנפלד, שהוא יושב ראש אינווי טלי. היי גיא.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור, ברמה אישית.
אני שמחה. אני כל כך אוהבת ענבים, ואני תמיד גם מתוסכלת מהתפיסה של הציבור לגבי ענבים. אז החלטתי שיהיה נכון וראוי לעשות סדר. קודם כל בוא תגיד לי, מה הופך את הענבים לכל כך בריאים?
טוב, אז ענבים הם מכילים הרבה נוגדי חמצלקת, שיש את זה בהרבה פירות, אבל מה שיש בענבים ואין בפירות אחרים, או אפילו בירקות אחרים, זה חומר שנקרא רזוורטרול.
אוקיי.
רזוורטרול הוא ספציפי לענבים, קיים גם קצת בבוטנים ובקקאו, אבל בענבים יש ממש הרבה ממנו.
אוקיי.
בקליפה של הענבים, גם באדומים וגם בירוקים. עכשיו, הרזוורטרול הזה, מה שהוא יודע לעשות, חוץ מזה שהוא נוגד סרטן ודלקת ומפחית סיכון למחלות לב,
כן.
הוא אחד החומרים היחידים שידוע עליהם שהוא משפיע על התקצרות הטלומרים. טלומרים למי
כן.
למי שבטח לא מכיר אולי את המונח, זה מין שרוך כזה שנמצא בקצה הכרומוזום, שהולך ומתקצר עם הזמן ככל שיש יותר חלוקות תאים.
כן.
וכשהטלומר הזה קצר מדי, נפסקת חלוקת התאים, וזה בעצם ההזדקנות.
ואנחנו שואפים כשהטלומר הזה יישאר כמה שיותר ארוך.
נכון, וזה okay. יודע לעשות הרסוורטול, למנוע את ההתקצרות שלו, להקטין את קצב ההתקצרות שלו, זה בעצם הוא ממש אנטי-אייג'ינג.
אנטי-אייג'ינג זה נשמע לי קצת כמו שמדברים על מזון על, כן, נכון. על כל מיני, אז אני לא שמעתי את ההקשר הזה בהקשר של ענבים, אז זה כבר משמח אותי, ואנחנו מדברים על איזה כמות שצריך לאכול, או שזה לא המשמעותי הכמות?
תראי, יש את זה כמובן גם ביין וגם בענבים עצמם. הכמות היא תלויה בשאר הדיאטה של כל אחד ואחד.
אבל זה לאכול את הענב בשלמותו, עם הקליפה,
ענב
נכון?
ענב בשלמותו זה תמיד, זה כן. תמיד בוודאי הכי בריא. ביום בענבים אין חרצנים, אין זרעים למעשה.
רגע, לפני שאנחנו מגיעים לחרצנים, אחת ההתנגדויות שהרבה פעמים יש לאנשים זה בגלל שהסוכר נתפס, כשהענבים נתפסים כפרי שיש בו הרבה מאוד סוכר. אבל אני, שאני כל כך אוהבת את הענבים, אני יודעת שזה גם סוכר בריא.
נכון, כי יש שני סוגים עיקריים של חד סוכר, פרוקטוז וגלוקוז. שהם משפיעים מאוד על המדד הגליקמי. ככל שיש יותר גלוקוז, אז המדד הגליקמי גבוה, כלומר עליית הסוכר בדם היא גבוהה.
מהירה יותר גם.
ומהירה יותר. ובענבים יש יותר פרוקטוז מגלוקוז. ולכן, והפרוקטוז הוא גם יותר מתוק. כן. לכן הטעם הוא כל כך מתוק, אבל האינדקס הגליקמי של ענבים נחשב נמוך. הוא בסך הכל 53 מתוך 100, כשתמר לדוגמה זה 100.
הבנתי. אז זה גם קצת עונה על השאלה הראשונה, למה הענבים בריאים? אז זאת אחת הסיבות. בגלל עליית סוכר לא גבוהה, בגדול אנחנו לא רוצים תנודתיות גבוהה מדי ברמות הסוכר בגוף, לא טוב לנו, וטוב לדעת שהענבים דווקא לגמרי לגמרי בסדר עם הנושא הזה. יש הבדל בין ענבים ירוקים, אדומים, שחורים, יש יתרונות שונים לכל אחד מהסוגים?
אז בענבים הצבעוניים, גם באדומים וגם בשחורים, כמו סייבל למשל, או סקרלוטה, יש יותר מהפיגמנטים האנטוציאנימיים. שזה הפיגמנטים בעצם שנותנים את הצבע לקליפה של הענב.
זה כמו כל הדברים שיש בברי למיניהם?
כן, בהחלט.
אוקיי.
ואז שם יש יותר מהנוגדי חמצון האלה, אבל רזוורטרול יש גם בענבים הירוקים, אז עדיף פשוט לגוון גם מזה וגם מזה.
אני, הרבה פעמים שאנשים עושים סלט, הם מוסיפים כל מיני רטבים שבפירוש יש ברוטב דבש או סילן. הפטנט שלי הוא לקחת ענבים, לפרוס אותם פרוסות דקות, ולשים אותם בתוך העלים הירוקים. אז אם אני בוחרת גם ענבים ירוקים, אז אנשים אומרים, רגע, אבל מה זה המתוק הזה והקריספי הזה? מרוויחים את המתוק מבלי באמת כמו סילן או סוכר או דבש, שהאינדקס הגליקמי שלהם מן הסתם הוא הרבה יותר גבוה. איזה עוד מתכונים היית ככה ממליץ לשילוב נכון של ענבים?
יש למשל מתכון של רחל עיקרות של אוף בסייבל. אני ניסיתי אותו אישית.
כן.
זה יוצא מדהים.
מה זאת אומרת? הם מבשלים את האוף עם ענבים?
כן.
והערכים התזונתיים לא הולכים לאיבוד בחימום?
לא. פשוט,
מדליק?
פשוט שמים את האשכול ענבים על האוף.
די.
וצולים את זה בתנור עם איזה טיבול שרוצים.
מגניב.
מה שזה עושה, מלבד המתיקות שזה מוסיף,
כן.
הרי בענבים יש גם חומצה בריאה, טבעית.
כן.
והחומצה הזאת מרקחת את הבשר, מרקחת את האוף.
כן.
ואז פשוט זה יוצא ממש ללקק את האצבעות.
יפה. כמה זנים יש לאינוויטלי?
יש למעלה מ-30 זנים.
וואו. שתעת אותי.
שמתוכם משהו כמו 10 או 12 הם הזנים העיקריים שלנו.
אוקיי. תגיד, איך נולד בכלל זן?
זה סיפור ארוך שלוקח...
אז לא מספיק.
לא, זה לוקח, אני אומר, לפתח זן זה סיפור ארוך.
אוקיי.
לפתח זן זה לוקח בין 17 ל-19 שנה. עושים את הכל בהכלאה קלאסית, לא בשום שיטות של הנדסה גנטית. יש חברות טיפוח בעולם וגם בארץ.
ההבדל הוא גם בכמויות הסוכר, יהיה נכון להגיד שיהיה זנים מתוקים יותר, מתוקים פחות.
כן, חברות הטיפוח הם בעצם, למשל, החברה שאנחנו עובדים איתה, שינטטלי עובדת איתה, הם מייצרים בעצם 40,000 טיפוסים חדשים בשנה שהם בוחנים אותם, הם בוחנים אותם 4 שנים.
כן.
זאת אומרת, מטפח הזנים והצוות שלו צריכים לבדוק 160,000 זנים בשנה, שמתוכם יוצא משהו כמו 1 או 2 בשנה, אחר כך זה מגיע אלינו, למושב לחיש, יש אצלנו חלקת תקלום, ואנחנו בוחנים את זה עוד כמה שנים, ומכל 10 זנים שמגיעים אלינו, אחד הופך לזן משמעותי.
אני חושבת על הדרך המרתקת הזאת, ואני תוהה אם היא לא מתסכלת, כי לא פעם אנחנו שומעים על החקלאים, הישראלים, המתוסכלים, ולסיום, אני אשמח ככה שתגיד כמה מילים, למה בעצם החקלאות הישראלית היא כל כך חשובה? כמה חשוב הביטחון התזונתי בעצם שיהיה לנו במדינה?
אז הביטחון התזונתי הוא כמובן מאוד חשוב. אנחנו לא יכולים לסמוך על טורקיה או על מדינות אחרות. אנחנו צריכים לייצר את המזון שלנו בעצמנו. אם קורה איזשהו אסון, אם קורה איזשהו משבר ביטחוני, אז המזון נמצא אצלנו, ולא הנמל סגור מהחוטים ו... אין טיסות ואין איך להביא מזון, המזון צריך להיות מיוצר אצלנו.
וזה מאפשר לנו באמת מזון שהוא הרבה יותר טרי, קרוב לזמן הקטיף, לא מזון שנמצא בקירור, ולך תדע מתי קטפו אותו.
אז זה גם שומר על הריאה הירוקה של המדינה. זה החקלאות בכלל, החקלאות זה הגשמת הציונות.
כן, אני איתך לגמרי. ועוד אחד מרעיונות מבחינתי לענבים, אני פשוט מקפיאה אותם, שולפת אותם, לוקחת לי ענב כזה כמו סוכריה כזה מוצצת, כמו ארטיק, אבל 100% פרי, כי זה באמת רק ענב, וזה תמיד הצלחה מאוד מאוד גדולה. כשבחרתי לרעיין, אני לקחתי לי למטרה להזין את המאזינים בידע יותר מדויק לגבי הענבים, כדי שתתקיים כאן מערכת יחסים פחות מתסכלת, לאכול ענבים וליהנות מהענבים, וכבר הבנתם מהשיחה בינינו שענבים הם בריאים, ואנחנו מרוויחים אנטי-אייג'ינג ומזון על, ועוד כל כך הרבה דברים טובים, אז כמות נכונה, לא להיסחף יתר על המידה, אבל תדעו לעצמכם שנתתם בוסט גדול של בריאות ואנרגיה. גיא, משפט לסיום?
אני חושב שאפשר לקרוא לענבים סופר פרי. זה נראה לי השם הכי מתאים.
אני בעד. אז תודה. תודה גיא רוזנפלד, יושב ראש אינוויטלי, ושיהיה סוף שבוע נעים.
תודה רבה.
ביי ביי. אז חזרתי לא פעם על שיהיה סוף שבוע נעים וסוף שבוע רגוע, ובעצם מה שאני רוצה להגיד, שסוף שבוע שבו יחזרו אלינו, או יותר נכון, יחזירו אלינו את החטופים והחטופות, כי עד שלא כולם יחזרו, זה לא נגמר. אין אופציה אחרת, ומחבקת את המשפחות, מחבקת גם את החטופים והחטופות, ונושאת מפה תפילה שישובו בריאים, ושלמים. תודה רבה לכל מי שנטל חלק בתוכנית, לצח שימון על הביצוע, על העריכה ועל ההפקה ועל הביצוע הטכני, לקרולינה אבייב, אני הייתי מיכל צפיר, שולחת לכם חיבוקים ונשיקות, תזכרו, הבריאות היא לגמרי בידיים שלכם. סוף שבוע נעים.